יותר בקביל, והיה צריך לשים את זה מול זה. ושוב, אני חוזר לשלוש האפשרויות שגד חוזה דוד אמר לו. כה אמר השם, שלוש אני נוטה עליך, בחר לך אחת מהנה ועשה לך. ואז הוא אומר לו, תבוא לך שבע שנים רעב בארצך, בדברי הדברים שלוש שנים, אם שלושה חודשים נספה עם פני צריך וחרב ואויביך למסגת, וזה מה שהיה צפוי שם, ואולי זה הדבר הראוי כשמדובר על שאלה של מפקד וכל הקמת הצבא במובן שראינו אותו כלא נכון, ועם שלושת ימים חרב השם ודבר בארץ, ומלך השם משחית בכל גבול ישראל, ואתה ראה מאשיב את שולחי דבר. הדבר הזה כשלעצמו מוכר לנו מעוד מקום אחד, וכדאי לעסוק בתופעה. כלומר, אנחנו בדרך כלל לא מכירים את הדבר הזה שניתנת לנידון הזכות לבחור בין שני אנשים שונים. תמיד יש לנו סיפור ידוע, לאכול את הדג ולקבל את המלכות ולשלם את הקנס. אבל בדרך כלל זה לא ניתן. כל מה שאנחנו מכירים, די, שאמרו לכם, בן יפתה לב עמכם, וסרתם עבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, והצלחת השמיים, לא, לא ניתנות שתי אפשרויות. דבר כזה שיש לא רק שתי אפשרויות, כמו בישיבת הגוש, אלא שלוש, יש לנו עוד פעם אחת, וזה אצל שלמה, כן, בחלום בגבעון, שם גם כן ניתנו לו שלוש אפשרויות לבחור, שאל מה אתן לך. וכאן אצל דוד, ההבדל כמובן ברור, כן, שם כשהיה טוב בעיני השם, אז נתן לו את כל השלוש, כאן לא היינו מצפים שאם זה היה טוב בעיני השם משהו שאל, אז שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל השלוש. אבל הדבר הזה נותן כאן איזשהו שילוב שיש הרבה מקום לחשוב עליו, בין מושגי מלכות השם למלכות בשר ודם. כלומר, כאן מלך שאמור להכריע, ואמור להכריע בין שלושה דברים. זה אגב קורה, זה אגב קורה לכל מלך. כלומר, לפעמים צריכים להכריע בין שתי אפשרויות, נגיד טובות יותר או טובות פחות, אני לא בטוח שהם מכריעים נכון, אבל יש שוב אחרי, אני יכול להביא לכם, יואל יביא כמה דברים יותר טוב ממני. אני יודע, במלחמת השחרור, בכל מיני מקומות, שהיה צורך להכריע, היה צורך להכריע בין חזיתות שונות. ולאן לוקחים, ואיזה אסון מעדיפים, זה יכול להיות שאלה פוליטית מול שאלה צבאית, השאלה לאן אתה מכריע. מלכים עומדים בפני האפשרויות האלה, וצורך להכריע, והשאלה אז כמובן, מהי ההכרעה יותר נכונה, אבל זה נותן לנו כאן איזשהו שילוב בין מלכות השם למלכות בשר ודם, כלומר שהקדוש ברוך הוא מעניש, אבל המלך הוא זה שצריך לקבוע את גורל העם, והוא צריך לקבוע מהי הדרך הנכונה, והשאלה באמת איך דוד יכריע. ההכרעה של דוד כאן היא ודאי דבר שיש משהו ללמוד ממנו. היום הדוד על גד, צר לי מאוד, אפלנה ויד אדוני כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם על אפול. כלומר, הנביא האמת שכבר נתנו רמז בדבר הזה. כל דבר זה ביד השם, כן? גם במלחמה, אז בסופו של דבר זו הכרעה של השם, של הקדוש ברוך הוא, מי ינצח. גם רעב, זה במידה רבה נפילה ביד השם. אבל כאן הוא אמר לו דבר מאוד מאוד ברור. ועם שלושת ימים חרב השם ודבר בארץ ומלאך השם משחית בכל גבול ישראל. הרעב, ודאי שהרעב מת השם. אבל הקשר של הקדוש ברוך הוא עם גורלם של ישראל ברעב הוא קשר שניתן להגדיר אותו כקשר עקיף, שיכלול בתוכו עוד 20 גורמים אחרים. התבואה תהיה ביוקר, ולעשיר מי יותר ולעניים יהיה פחות, ואם כן ייתנו או לא ייתנו, ואם יוכלו לקנות או לא יוכלו לקנות, בכל מיני. שם הקדוש ברוך הוא נותן לך מכה, אבל איך המכה תתקבל זה תלוי בעוד 10 גורמים. גם 3 חודשים נספה מפני צריך, כאן זה יותר ברור. הקדוש ברוך הוא עומד במקום קצת יותר אחורי ונותן לשליחים השונים לעשות את תפקידם, והשאלה עד כמה הקדוש ברוך הוא מתערב היא שאלה, היא בהחלט שאלה, אבל כבר ההתערבות שלו, יותר עקיפה. צריכים להסתכל גם בתורה בין שני סוגי עונשים, כדאי לשים לב, אנחנו לא נדבר על זה כרגע, אבל שני סוגי עונשים הפוכים לחלוטין בסגנון. וחרה פי בו ויאמרו והסתרתי פניי מהם, ויש ונתתי פניי בכם. כלומר, יש שני סוגי עונשים שהם שונים והם בדיוק הפוכים. אחד מהם שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, ואז, והיה לא יכול, אבל הוא נאכל על זה האויב. וכמה של האויב יש מוטיבציה, וכמה של האויב יש אכזריות, וכמה של האויב יש כוח. כן, הקדוש ברוך הוא מסיר את פניו. אין, חז"ל מתארים שם את מלחמת עמלק, את האבא שהבן רוכב על כתפיו, וכשהבן שואל שראית את אבא, אז האבא כועס עליו ומשליך אותו, ובא הכלב עונשו. כלומר, זו דוגמה קלאסית להסתר פנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא פשוט לא היה שם. מדליר רגע, לא שלא היה, מסתיר את פניו. ויש מצב שמוגדר ונתתי פניי בכם. זה משהו אחר. זאת בכלל התפיסת עולם אחרת, זה גם יכול להיות על ידי אוהב. כן, שאלה איך להתייחס, עד היום השאלה הזאת פועלת, לא איך להתייחס בהם. השמדת יהודי אירופה. להתייחס לזה כסתר פנים נורא והיום. או להתייחס לזה כנטירות פנים. כלומר, אלה שתי תפיסות שונות שבמידה רבה גם מעלות את השאלה, המשקל, מה המשקל של כל גויי אירופה ושל בעיקר הגרמנים, אבל הגרמנים לא היו שם משומנים הרבה לבד, מה המשקל של כל גויי אירופה בפורנות הזאת שקטנה? הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, אבל זאת בעצם הכיבוד שלהם והחלטה שלהם ודברים שהם מכירים. ניתן להסביר לכאן ולכאן שאלה רוחנית, אני לא מאמין שאנחנו בכלל יכולים למצוא עליה תשובה. הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא עומד קצת מאחור ופועל בכלי שני וכדומה, עומדים כאן מול האפשרות של חרב השם ודבר בארץ, ושדוד מעדיף את הדבר הזה ואומר אפלן אביד השם כי רבי וחמר אביד אדם על אפול. כלומר, משהו שיש בו התגלות ולא משהו שיש בו הסתר. זאת בעצם העניין. רעב וחרב אויב זה בדרך כלל, מה שנקרא הסתר פנים. הוא מעדיף אור של ונתתי פניי בכם, אשר של והסתרתי פניי. את זה הוא אומר. הוא אומר, נתתי פניי, אני יודע, הוא נותן רבי וחמר. וזאת הייתה הכרעה, ואת המשמעות של ההכרעה אנחנו כמובן נראה עוד רגע. ויתן אדוני דבר בישראל ויפול מישראל 70,000 איש. וישלח האלוהים הלך לירושלים להשחיתה. כאן כמובן אי אפשר לקרוא את הפסוקים כסדרם. אתם רואים, בואו ננסה לגזור, לעשות גזור העתק הדבק ולקרוא את הפסוקים כסדרם. אתם מבינים פה שאי אפשר לקרוא את הפסוקים כסדרם. דניאל. לא, ממש לא. ממש לא, זה מבחינה הזאת, הייתי אומר שזה היה עונש היותר נורא. אני לא יודע אם הוא ידע את זה. אני לא יודע מה היה קודם בשם השלום לך. אין לי מושג כמה דברים כאלה. זאת הייתה החלטה דתית, נגדיר את זה ככה. כן? אבל שוב, כאן יש לנו דוגמה קלאסית של הפאזלים שאני אוהב לעשות, גזור העתק הדבק, אי אפשר לקרוא את הפסוקים בסדרה, אתם מסכימים איתי כמובן, ובואו ננסה עכשיו לעבוד על גזור העתק הדבק. וישלח האלוהים מלאך לירושלים להשחיתה. וישא דוד את עיניו, וירא את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם, ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי לבנות בעם, אני מאשר חטאתי וערי עריותי ואלה רצון מעשו. אדוני אלוהי תהינה ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה. וכהשחית ראה אדוני ויינחם על הרב, ויאמר למלאך המשחית, רב אתה יפי ידך, ומלאך השם עומד עם גורן אדוני. לא הייתי צריך לקרוא את שם השם, ובכן, אבל זה מה שקורה כשעושים גזור וכל מיני כאלה דברים, אבל אז גם טועים, סליחה, אבל לעניין שלנו אתם רואים שכך צריכים לקרוא את הפסוקים. אי אפשר לקרוא ראה השם ויינחם על הרע, ואז הוא רואה את מלאך השם עומד וחרבו שלופה בידו ומתחיל להתפלל וכו'. כן, כלומר, אפשר אולי לדרוש פה איזושהי דרשה, אבל ודאי שזאת לא הכוונה. וכמובן אי אפשר שלא לראות פה את פרשת עקדת יצחק. אתם רואים את זה, כן? כלומר, המלאך עומד עם החרב, ירושלים זה יצחק, המלאך עומד במקום אברהם, והקדוש ברוך הוא עומד במקום המלאך, האומר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו לו. כלומר, הדוגמה היא ממש אותה הדוגמה, וכמובן מה הגורם השני השותף, וזה כמובן מה שבעיקר חשוב לנו,
הר המוריה.
כאן אנחנו בעצם מגלים את סודו של הר המוריה, ואחד הדברים אני רואה כאן לפרש, ויקרא אברהם את שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום וכולי, וכי השחית ראה השם ויינחם על הרע. כלומר שבעצם מה שאברהם אומר, עוד פעם אם יקרה כזה דבר השם יראה וינחם על הרעה, כשם שניחם כאן. כן, כשם שהשם ניחם כאן, כך השם ינחם על הרעה גם פעם אחרת. וזה אכן מה שקרה. ומכאן כמובן, כי השחית ראה השם וינחם על הרעה, תכף אנחנו נראה את הדבר הזה עוד פעם, אבל נסתכל רגע, אי אפשר שלא לראות בדברי הימים ב' פרק ג', ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. כלומר דרשת שם מוריה, שם מוריה עצמו אולי כמו החשבן שאומר ולך לך אל ארץ שם לא נזכרה המוריה, שם נזכרת ארץ המוריה, אולי כמו החשבן שאומר ארץ המוריה, ארץ האמוריה, כן, א' שנשמטת פעמים רבות, כלומר הכוונה ארץ האמורי אולי, אבל דרשות על העניין של של ארץ המוריה יש לנו בחזל אין ספור, משם יוצאת תורה לעולם, משם יוצאת הוראה לעולם, הר המור, אלך לי אל הר המור, כלומר מור לעולם וכולי וכולי וכולי. אנחנו רואים כאן את הדרשה של בעל דברי הימים, כן? הר המוריה אשר נראה השם לדוד, כלומר של ראייה, וכאן ראה השם וינחם על הר, ובהמשך כמובן ייראה. וכן, ומלאך אדוני אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. ויעל דוד לדבר גד כאשר דיבר בשם אדוני. והיה שם אורנן, וירא את המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים, ואורנן דש חיטים. ויבוא דוד עד אורנן. ויבט אורנן וירא את דוד ויצא מן הגורן וישלחו לדוד אפיים ארצה. ויבוא דוד אורנן, נתנה לי את מקום הגורן ובנו במזבח לאדוני וחס מלא את נעולי ותאסר המגפה מעל העם. ויאמר אורנן דוד, קח לך. יעז אני המלך הטוב בעיניו, ראה נתתי הבקר לעולות והמורגים לעצים והחיטים למנחה, הכל נתתי. ואומר המלך דוד לאורנן, לא כי קנו יקנה בחסד מלא, כי לא אשא אשר נקרא לאדוני בעלות עולה חינם. הזכיר לנו קצת את פרשת השבוע, ויקחו לי תרומה. ויתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב משקל 600, בשמואל כתוב 50, וחז"ל מפרשים 50 לכל שבט, אין דרך 600. ואם אין שם דוד מזבח לאדוני ועל עולות ושלמים, ויקרא אל אדוני ויענהו ואש מן השמיים על מזבח העולה. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל מננה. תהי, קראו דוד כי ענהו אדוני וגורן ומנון היבוסי ויטבח שם. ומשכן אדוני אשר עשה משה במדבר במזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון, ויכול דוד ללכת לפניו ולדרוש אלוהים כי נבעט מפני חרב מלאך אדוני. ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. שם המזבח, וכאן אנחנו רואים את העיל שנשחט במקום יצחק. כלומר, משהו קונה שם כסף, תכף אנחנו נדבר על הכסף. ועל המזבח, שוב פסוק שקשה שלא להיזכר בו. אני אוהב לפרש אותו כפשוטו, ולא כמו שבדרך כלל נוהגים לפרש אותו כהיפוכו. השם אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלכה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. פן יפגענו, נוטה לפרש, לא פן יפגעך, לשון כבוד כלפי מלכות, אלא פן יפגענו. כלומר, אם אנחנו לא נבוא, הוא נראה אלינו, ואם אנחנו לא נבוא להקריב את הקורבן, אז אנחנו נמות בדבר או בחג. זה בדיוק מה שקורה כאן. כן. והקורבן כאן מהווה את הכפרה, וזה מהווה, הייתי אומר, את הכפרה הקלאסית. כבר נתן לראות בהר המוריה, מעשה הקדה. החוש הטבעי, זאת אומרת, לראות בפרשת הר המוריה את כל טעמי הקורבנות. כן, את כל משמעות הקורבנות, לראות שם, ובאמת דומה שזה מסביר את הכל. כן, כלומר, העיל, כן, נשחט במקום יצחק. כלומר, הקורבנות מהווים איזושהי כפרה על האדם. בשל חטאיו היה ראוי לפורענות, והקורבן הבהמה בא במקומו. כשם שניתנה בהמה לאדם לאכול, ניתן כמובן גם לכפר עליו. ולעשות בה את כל צורכו, ובמקרה הזה זה הדבר הזה, וגם כאן הקורבן מהווה את הכפרה, וכאן אנחנו חוזרים לשאלה של החטא המשולב, שהיה שבמקום לבנות את המקדש, דוד פקד את העם, ואמרתי בגדול, בגדול, אני כרגע לא חוזר על שיעור שלם שנתתי, אבל בגדול, ממעוף הציפור. שוב, ההשראה החזקה מאוד שאני מקבל מספר מלך בשר ודם של משה שמיר בעניין הזה, כלומר, אלה שני דברים שעומדים זה בשלב מסוים. במה אתה מרכז מאמץ? ולהכין את גבולות הממלכה ולנקום באויביך ולעשות בהם משפטים ולהגיע לאיזושהי עוצמה שאני לא יודע מה, או שאתה מרכז את המאמץ בעניין המקדש. ושוב, בעניין המקדש, אני בשום פנים ואופן לא מתייחס לבניין המקדש כבניין המקדש. הייתי פעם בסימפוזיון, הייתי צפויות במקום מאוד גדול, וכמה אנשים נבהלו מהדברים שלי מאוד מאוד. כן? ואמרתי, אני לא רוצה שהיום ייבנה בית המקדש. אני לא רוצה שהוא ייבנה היום, אני רוצה שהוא ייבנה מחר. הבנתם את העיקרון. אמרתי, לא שאני רוצה את זה, אני לא יודע לבד. יתן לא אחדים, אז חליל, כן? אני רוצה לראות את בניין המקדש, אבל אני לא רוצה לראות את בניין המקדש. כיוון שעד מחר יש לנו עוד הרבה מה לעשות. מקדש זה לא דבר שעומד של עצמו, אבל מקדש זה חלק מתהליך רוחני שלם. אנחנו עומדים בפרשת תרומה, אנחנו היינו צריכים לפני פרשת תרומה ללמוד לפני כן את כל פרשת משפטים. כלומר, זה לא אוטומטי. אמנם המקדש בא, כמו שאומר הרמב"ן שם, המשך של מעמד הר סיני. אבל אם אתה רוצה המשך של מעמד הר סיני, אתה צריך לעמוד בקבלת כל פרשות משפטים ולהגיד מה זה אומר. במקום השם. ויש תהליך שלם, והתהליך הזה, אם אני מזכיר לכם את פרשת המלך, שבני ישראל באו לדרוש שני דברים, שדבר והיפוכו, מצד אחד באו לדרוש משפט וצדקה, ומצד שני באו לדרוש ונלחם את מלחמותיהם. ושמואל בעצם הראה להם במשפט המלך, כמה שאנחנו רואים אלה סותרים זה את זה. אתה מתחיל עם מלחמות, אתה מגיע גם לשחיתות. כן? זה גיוס לא נכון, ואת מי אתה כן לוקח, ואת מי אתה לא לוקח, וראינו את זה אז, בזמנו, בנביאים את הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה יכול לקרוא בכל מיני דברים לא נכונים, וחלילה 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 מלרפות ידיים היום במלחמת ישראל נגדו. אבל אני מדבר פה עכשיו על נקמות שהיו לו בכל מיני אויבים במזרח, בגלל שהם באו פעם אחת לעזור למלך בני עמון, והניסיון הזה לנצל את זה להתפשטות ולכבוש את כל החזית המזרחית על הפרט. יש כמה דברים קודם. יש כמה דברים לעשות קודם. לא שבחוי, זמן את זה לידינו טוב. אבל ליזום את הדבר הזה, יש לנו כמה דברים לעשות קודם בפנים, בתוך. וכאן זה עמד זה מול זה, והקמת המזבח והקמה והקרבת הקורבן, גם את הדבר הזה בשום פנים ואופן אי אפשר לראות כשלעצמו. זה בעצם בשורה של איזשהו תהליך שדוד אמור לפתוח בו, ואחרי דוד פותח בו, ואנחנו עוד נראה את זה. ולמעשה כל ספר דברי הימים מסוף פרק א' עד סוף הספר עוסק בדבר אחד, בהכנות לבניין המקדש, ושהכנות לבניין המקדש כוללות בתוכם גם את כל ההכנה הרוחנית. וחלק מההכנות למקדש נקרא רק כדי שהדברים האלה יהיו ברורים לנו לאן זה הולך. כן. יש כאן כל מיני הקמת משמרות כהונה, הקמת משמרות לוויה, כל התזמורת של הלוויים, פרקי תהילים, הכל כאן בפרקים שמופיעים כאן. אבל בואו נקרא את הדברים הנאמרים. ניקח את הפרקים. פרק כ"ט. ככה פסוקים רק כדי להתרשם מהרוח שהמזבח מקור אמונן נושבת לכאן. ויאמר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד בחר בו אלוהים, נער ורך, והמלכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי לאדמו אלוהים, ככל כוחי הכינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב והכסף לכסף והנחוש לנחוש את הברזל לברזל, והעצים לעצים, אבני שוהם ומילואים, אבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה, אבני שיש לרוב. עוד ברצותי בבית אלוהי יש לי סגולה, זהב וכסף נתתי לבית אלוהי למעלה מכל הכינותי לבית הקודש. 3,000 כריכי זהב מזהב אופיר, 7,000 כיכר חזר מזוקק לתוך קירות הבתים, לזהב, לזהב, לכסף, לכסף, לכל מלאכה ביד חרשים, ומי יתנדב למלא אותי ידו לאדוני. ואז פסוק ט', וישמחו העם על התנדבם כי לב שלם יתנדבו לאדוני, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. ואז הוא אומר, ויבר דוד בפסוק י', כן, פסוקים מוכרים, אבל כדאי גם לדעת את ההקשר שלהם. ויבר דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ואדוני. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ככל בשמיים וארץ, לך אדוני המלכה והמתנשא לכל ראש. אני לא כותב ספרי הלכות. אבל פילוי יצויה, אני הייתי כותב ספר הלכות על התפילה. אז אני רוצה לעשות היקש ליקום פור כאן. כן, שיחיד אומר רק את היקום פורקן הראשון, אבל אומר לו היקום פורקן השני, נכון? יקום פורקן השני, זה יכול קהל הקדיש העלם, ולא אומר, מי שברך ומתן לו אברהם יצחק ויעקב, וברך כל הקהל הקדוש עושה יחיד, לא אומר. הלכות פשוטות, בואו נגיד יקום פורקן. הלכות יקום פורק, לא הדבר. צריך לשוב, אבל כמובן, הלכה. אין לנו כל מיני הלכות, אנחנו יודעים מה יחיד אומר ומה יחיד לא אומר. לא את כל התפילה שלנו יחיד אומר, נכון? יש דברים שיחיד לא אומר. אני אומר, אילו אני הייתי כותב ספר הלכה. אז יחיד שמתפלל היה אומר בפסוקי דזמרה, עד ברוך השם לעולם אמן ואמן, ברוך השם מציון, עושה יושב, כן, וכולי, וימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, והיה מתחיל להשתלח. אף אחד לא יקח את זה הלכה למאזן. מה המשמעות? הרי שם בעצם הרי בחור שנקר שפטי שמחה זה פרקי הלויה. שלא נדבר עליה כרגע, יש משהו גם מהגאונים, משהו שאפילו לא פסוק, אבל ברור שעיקר פסוקי מזמור זה פרקי הללויה. כן, ואחר כך האמן, זה הברוך השם לא אומר אמן, סיומי הספרים, כלומר כאילו שאמרנו את כל ספרי תהילים. כן, אתם יודעים, ברוך השם לא אומר אמן, ברוך השם מצוין, כן, כלומר סיומים של ספרים, כלומר מעין יהי רצון כאילו אמרנו את כל ספרי תהילים. אבל מה זה מה שקורה אחר כך? מה שקורה אחר כך זה שלוש תפילות. זה קיבוץ של שלוש תפילות, שהם כולם תפילות ציבור. זה מה שמפיע. אחד מהם זה ויברך דוד, מה שנאמר כאן, כאשר כל הקהל מתכנס כדי להחליט על בניין המקדש, ומה שיש שם אחר כך, כל החזנים טועים בדבר הזה, והם מפסיקים במקום הלא נכון, צריך להפסיק במילים אלך ולך ומעלילים לשם תפארתך, שם צריך להפסיק, וזה נגמר, ומשם מתחילה התפילה שנאמרת באמנה, שקרתו עזרא ונחמיה וכל הקהל, מה שמקביל למעמד הר סיני, וחז"ל, וכמובן שלוש תפילות בציבור. זה בעצם ציבור היה צריך להגיד, וגם ציבור היה צריך להגיד, זה כמו שספרדים אומרים, לא כמו שאשכנזים אומרים. וציבור היה צריך להגיד ביחד, אלה הם תפילות ציבור, וציבור היה צריך להגיד, זה כמו ציבור אומר, זה מה שהיה צריך להיות. כך התפילה הייתה צריכה להיראות. ועד שם כולם אומרים, כל אחד אומר, והחזן אולי אומר את הפסוק האחרון, כן או לא, לא, לא חשוב כרגע, אבל משם ואילך הקהל אומר ביחד. ויחיד מצידי שלא יגיד. וזאת כמובן אחת משלוש התפילות האלה. וזה, ויברך דוד את אדוני אלוהינו כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל לוין מעולם ועד עולם. לך אדוני הגדולה והגבורה ותפארת מלא צרכות בכל בשמיים וארץ, לך אדוני המלאכה והמתנשא לכל ראש. ראש אהבה כבוד מפניך, אתה מושל בכובד, חוק ארוך כבר. וידך לגדול וחזר לכל, ואתה אלוהינו מודים עדיין, כולנו מעלילים לשם תפארתך. כאן זה נגמר. וכי מי אני ומי עמיקי נעצור כל להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. שימו לב, דברים שצריכים להגיד כשאנשים נותנים כסף. ועכשיו רק תבינו למה אנשים נותנים צדקה בויברך. מי שלא ידע. כן? כלומר, תפילת ויברך דוד נאמרת כשתורמים כסף. ואז וכמי אני ומי אני מי כי נעצור כל להתנדב כזאת כי ממך הכל ומי עד כאן נתן לך אם אנחנו כבר נגמתו שומעים וכל עבודנו קצל ימינו על הארץ ואין מקווה אדוני אלינו כל הימון הזה אשר הכינו לבנות בית לשם קודשך מידך הוא ולך הכל ידעתי אלוהי כי אתה בוחן לבב ומישרים תרצה אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה ואתה ועמך נמצאו פה הייתי בשמחה להתנדב לך די, אלה פסוקים, זה כתבי הקודש, אבל זה היה צריך להיות הפטרת פרשת תרומה, רק שזה כתבי הקודש, זה לא... זה נבין, כן? אבל תראו כמה זה היה מתאים להיות, כן? להבין מה זה המשמעות לתת תרומה. אדוני אלוהיו המצרים בישראל לבטל שומרה זאת לעולם לעשר מחשבות לבב המלך, אבל כן לבבה מלך. ולשלמו וניתן לבב שלם, לשמור מצוותיך, עדותיך וחוקיך, ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר הכינותי. קראת את הפסוקים האלה רק כדי שנראה את כל ענייני הקדמת המקדש. כל זה מתחיל לנו בפרק א', מה שקראנו בדברי הימים. שם הכל מתחיל, וזה חלק מתהליך רוחני שלם, זה כולל לא רק לזהב, לזהב, לכסף, לכסף. זה כולל איזושהי התכנסות פנימה ויצירת קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק עמד, זה מול זה, המפקד והמלחמה מול בניית בית השם, ובניית בית השם כתהליך שלם שכולל בתוכו כאמור דברים כולל בתוכו מהלך רוחני שלם מאוד זה מתחיל כאן בסיפור של בניית המזבח
עכשיו לקחתי את הפרק הזה וקראתי אותו ואני כדי שנראה מה התהליך הפנימי שהעם עובר או גם שהיחיד עובר הם תורמים כסף. מה התהליך הפנימי העמוק שהעם עובר כשתורמים את הכסף כי מידך הכל ומידך נתנו לך וכולי 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 כדי שנבין את העקשנות של דוד בסיפור של גורם מולד שהוא אומר אני את הדבר הזה או קונה בכסף לא רוצה להעלות או לא תכנן לך תהליך הכסף. כלומר, תהליך הכסף יש לו גם משמעות נוספת, והיא מוכרת לנו היטב ממערת המכפלה.
תהליך הקסם משמעות גדולה מאוד.
כאשר נפרון אומר לו אדוני, שמעני אסבר את המילה, ואני רואה שבור לכאן את המילה, כשאברהם מתעקש, אפשר זה לא כדי לתת כסף להשם, אלא שם זה ברור לגמרי. קרקע שניתנת בחינה, למעשה, לא ניתנת בגלל איזשהו צו של שעה, נותן שנבין מה שקורה שם, אומר אברהם, שהוא נשיא אלוהים, הוא אדם מכובד, וכולם יודעים מי הוא, ולא מוכן לקבור את אשתו. עומד עם הגבייה, לא מוכן לקבור אותך. עד שלא יקבל את המאה. זה לחץ. זה לחץ רציני על כל הסביבה. הוא אומר, אני לא קובר. יש גם שאלות לכבוד המת, יש גם שאלות חשובות. הוא אומר, אני לא קובר. והם נכנסים ללחץ. ואז הוא אומר, אני רוצה את המאה אחת, וכולם שם בלחץ, לא כך. אבל מחר זה יהיה ברור שזה תליו ויעיב. ואברהם רוצה שזה יהיה תליו וזווין, שזה כמובן שונה. תליו ויעיב אין מתנתו מטרה, ותליו וזווין, זמין וזמין. נכון, כלומר, אני משתמש בלשון הלכתי, אבל זה ברור לגמרי. אם בסופו של דבר קיבלת כסף, כן, אז בסופו של דבר גמר ומחתי, מה שנקרא בה. אבל אם נתן, אז נתן. גם אורנן נמצא כאן בלחץ נורא של המגפה. וכולם מתחבים שם בגורן לפני מלאך השם. הוא אומר, כך. אני מאמין שאורנן זה לא היה כמו אפרון. זה רושם שאורנן המטרה שלו הייתה טובה. אפרון, זה לא נראה. כל צורת הלבוש, ואחר כך לא, אדוני שמעיני 1400 שקל בדיר ונחם ההיא. זה אומר שהוא ידע מה זה כסף. הוא ידע מה זה כסף. אורנן, הכוונה היא טובה, אבל עדיין. כשדברים ניתנים בלחץ, אז מחר אפשר להגיד, נתתי אבל. אפשר להתחיל עליו. אפשר למסור הודעה, ואפשר להגיד שהיה גט כפוי, ועוד כל מיני כזה. קיבלת? קיבלת את הכסף, אז נתת, ודוד מתעקש גם על זה. אבל אני אומר שוב, רוח הדברים שאומר דוד נראית יותר קרובה למה שכתוב כאן בפרק כ"ט. כלומר, ולא העלה עולות להשם אלוהי חינם, כלומר, יכולת ההתנדבות וכל מה שיש לזה, ויש פה איזושהי אמירה רוחנית לשם השם, שדוד רוצה לעשות את זה ולא לקבל את זה. והוא שובה עכשיו, ואז ויאמר השם למלאך, וישב קרבו אל נתנה. שוב, אם המלחמה הגדולה בארם, אנחנו עוד ניגע בה, הייתה בעקבות זה, אז תשמעו את הדברים שהמלאך לא רק משם קרבו אל נתנה, אלא הופך אותה לכיוון השני, ויש לנו הרבה מאוד מקרים כאלה. זה עוד נראה. ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל, ומיד אחר כך, פרק ב', יכולים לראות, ויאמר דוד לכנוס תגרים, אשר בית ישראל, ויאמר חוצבים, ותשומע בני גזית, לבנות בית האלוהים, וכולי וכולי, כלומר, מתחיל פה תהליך של 10 פרקים, שכולו דן בהקמת המקדש, כלומר, דוד הולך לכיוון הזה לגמרי, עם גרעתה של מלחמה, שהוא עדיין נאלץ לעשות אותה, ועל משמעותה, אנחנו כמובן נדבר כאן בהמשך. נשוב אם כן לפרקים בספר שמואל. שוב, אני עדיין מציע לא ללמוד את הפרקים כסדרם. בואו נחזור לפרק י', היינו שם באמצע. אני יודע שדילגנו על חלק ב'. כן, שוב, אנחנו היינו ברגע שיואב לחוד בצוות הזאת, שמצד אחד יש לו המבצר המאוד קשה, הכיבוש של בני עמון, ומצד שני, פתאום באים עליו חלק מהצבאות של מלכי המזרח, ארם בית רחוב וארם צובא,
מלך מערכה ואיש טוב. פרק י' פסוק ט'. והיה יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר עם כל בחורי ישראל ויערוך לקראת הרם. ויתיית הרם נתן בידו את האחים ויערוך לקראת בני עמם. ויאמר, אם חזק הרם ממני והיית לי לישועה, ובני עמם יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. זה פסוק מאוד מפורשם, שמביע כמעט אמירה של כמעט ייאוש. כלומר שיואב לא יודע איך הדברים הסתיימו. הוא נמצא שם במלכודת, הוא נמצא שם במצוקה קשה מאוד, בתווך בין שני הצבאות. כדאי בכל אופן לשים לב לנקודה אחת בשיקולים הצבאיים של יואב. יואב לוקח על עצמו את המלחמה הקשה יותר, זה לקראת ארם. כלומר, ההנחה היא שצבא בני עמון, בכל אופן, היה צבא סטטי בתוך העיר, וגם צבא קטן יותר מצבא שכלל בתוכו לפחות ארבעה צבאות, לדעתי יותר. לדעתי יותר, וגם ארם בית רחוב, וגם ארם צובה, וגם מערכה, וגם אשתו. לדעתי הסיפור שם היה הרבה יותר. זה טבעי שיואב, שהוא מצביא גדול יותר, לוקח לעצמו את החלק הקשה ונותן לאבישי את החלק הפחות קשה. אבל יואב דווקא לוקח את מיעוט החיילים. ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת העם, ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו. כלומר, עושה רושם שרוב הצבא היה כאן יחד עם אבישי, והוא לוקח לעצמו קומץ לוחמים. הוא לוקח קומץ לוחמים שהם טובים יותר, כלומר הוא לוקח צבא מאוד איכותי אבל קטן דווקא נגד הצבא הגדול, ונותן את הצבא הקצת פחות איכותי ביד אבישי, והוא יוצא למלחמה דווקא בחזית היחסית פחות קשה. ובסופו של דבר דווקא יואב הוא זה שמנצח, ובעקבות עבודה שהוא מנצח, אז הוא יכול לעזור לאבישי ולהניס את בני עמון. מה שהדבר הזה אומר לעניות הבנתי, שהתנהלו כאן שני קרבות בשתי טקטיקות שונות לגמרי. כלומר, אם אנחנו מתארים כאן צבאות השונים, כאן יש לנו זה המוצר האמנים, זה רבת נהרון, וכמה מתנהלת כמובן בחוץ, מסדרת בני המון יצוי לפתן, ולעשו את דוב העיר, המון, אבישי, ויואב, כאן ארם בית רחוב, ארם סבא, מלאכה, טוב. ובכן, כאן יואב הוא עם מיעוט לוחמים, וכאן אני מרגיש שהמלחמה מתנהלת בשתי טקטיקות. טקטיקה אחת זה אבישי מול בני עמון, זה פשוט צבא מול צבא. צבא מול צבא, כשאבישי מנסה בשלב הראשון כמה להגיע זמן, עד שיוכרע הגורל של המלחמה ההיא, אבל עומדים פה צבא מול צבא ונלחמים. יורים חוצים, מסתערים חרבות, אבל זה צבא מול צבא. אצל יואב, זה בעצם אם הוא לוקח לעצמו רק קומץ אנשים, גם אם זה קומץ לא של חמישה אנשים,
זה קומץ של מאות אנשים, עדיין זה קומץ. כשהוא עומד להילחם כאן מול צבא שסתם כולל רירבות לוחמים, זה דורש כמובן צורת לחימה לגמרי אחרת. צורת לחימה שמפרק לנו מה מגדעון, חיים 300 איש נגד 150 אלף רוכבי חיילים, או של אברהם עם 318 איש נגד 4 מלכים, או אם אני אקח דוגמה קיצונית של יונתן ונערו נגד כל הצבא הפלישתי הגדול במחמץ. כלומר, אלה הם הדוגמאות הקלאסיות לכאלה מלחמות, וודאי לא מלחמה של צבא מול צבא. זה איזושהי חדירה שקטה, לילית, אל תוך מחנה האויב, וניסיון ליצור שם את התוהו ובוהו הפנימי בלילה, כשאף אחד לא מכיר אף אחד, כשיש כאן ניסיון לנצל עובדה מסוימת שהייתה לטובת יואב. מה היה פה לטובת יואב? סליחה? שזה צבאות שם. שזה צבאות שם. זה גם מה שפחות עובר עשה אברהם, נלחם נגד 4 צבאות, גם כאן יואב נלחם נגד 4 צבאות. זה שזה צבאות שונים, לא מכירים, אולי לא מכירים את השפה, אתה יוצר באמצע איזה מין מהומה פנימית כזאת שאף אחד לא יודע בדיוק מי נגד מי. ואז כולם נהיים נגד כולם. כאן היה ניסיון לנצל את העובדה הזאת, שנגד בני המון זה לא היה, היה הרבה יתרונות לצבאות האלה, אבל זאת הייתה נקודת החולשה. כאשר הם לא מכירים אחד את השני ולא יודעים מי אויב ומי אוהב, ואז אם אתה נכנס בלילה כשלא רואים, אז אתה יכול להפתיע ואתה יכול ליצור כל מיני דברים מאוד גדולים, כמו שראינו בכל מיני מלחמות אחרות. ויואב כנראה בדרך הזאת, זה כמו הדרך שדורשת והשם יעשה הטוב בעיניו, זה לא דבר פשוט. נחזור לעניין שלנו כאן. ובכן, יואב יוצר כזאת מלחמה. זה מזכיר מאוד את מה שאמר יעקב לדן, יוצאי להילחם שם נגד רכבי הפלישתים למיניהם, כן, ונגד מרכבות ואין כלים, ויעקב אומר לו, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו. כלומר, הדרך היא באמת לבוא בחשאי, לבוא מלמטה, לבוא במחתרת, לנשוך את העקב, ואתה נושך עקב אחד קטן, ופתאום כל הסוס וכל רוכבו נופלים אחור. כלומר, זאת בעצם הטקטיקה הזאת, וכמובן, למה אמרתי את זה? בגלל שיש דמיון שאי אפשר שלא לראות אותו בין סוף דברי יעקב וסוף דברי יואב. כלומר, יעקב אומר, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפול עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוכבו אחור, איזה פסוק שכחתי? ישועתך כבית אש. כלומר, צריכים לבוא להתפלל. מלחמה כזאת, שמנהלים מלחמה כזאת, אין ברירה. חייבים גם להתפלל, כיוון שאחרת, מי יודע. כלומר, מעין מה שאומר כאן יואב, והשם יעשה אותו. כלומר, זה מלחמה כזאת לילית, של מכוח גרילה, זה יכול ללכת. זה דורש כמובן הרבה סייעתא דשמיא. ובאמת זה מה שקורה שם, ויגש יואב ארבע שנים מול המלחמה בערב וינוס ופניו, ואז הוא כמובן יכול לעזור לאבישי, ובני עמון ראו כנס ארם, וינוס בני אבישי ויבוא העיר, וישב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים, לא היה לו שם כוח להילחם במבצר. והיה ארם כי ניגף לפני ישראל ויאספו יחד. ושלח עד עזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם. חילם זה לא שבא החיל שלהם, אלא חילם זה שם מקום. שם מקום בצפון רמת הגולן. ויבואו חילם ושובח שר צבא עד עזר לפניהם. ויוגד לדוד, וזה שוב על פי החשבון שאנחנו אמרנו כבר אחרי
המגפה, ואחרי ש... הוקם המזבח, אולי אפילו אחרי העלאת ארון השם לירושלים, ואז ויוגד לרבים ויאסוף את כל ישראל ויעבור את הירדן ויעבור חי למה, כן, זה שם המקום. אני מעריך שזה לפני העלאת ארון השם לירושלים, אבל זה אחרי הקמת המזבח בגורן עונן. ויערכו הרם לקראת דוד וילחמו עמו. ויענו שרם בני ישראל ויהרוג דוד מהרם 700 רכב, 40,000 פרשים. ושובח שר שבועו יקב וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי עד עד עזר. כי נגפו לפני ישראל וישלימו את ישראל ויעבדו ויראו הרם להושיע עוד את בני ישראל, את בני עמון. אתם רואים? ויראו הראשון וויראו השני, כתובים דומה מאוד, אבל עם הבדל אחד. מה ההבדל? כל הדקדקנים? מה? המתג. יפה. כן, כלומר, הדבר המבדיל בין הויראו הראשון לויראו השני, זה כתוב באותם אותיות, אבל יש מתג. המתג כמובן בא כאן במקום יוד נוספת. כן? כלומר, אילו זה היה הפתעה, זה היה צריך להקפיד כאן. כשהקורא קורא, ויראו כל המלכים, ויראו ארם. כן, כלומר, אם זה אחרי זה, זה ויראו, זה כמו עם שתי יהודים. כלומר, יוד אחת שקשורה ללשון העתיד, שהופכת על ידי הוו להיות עבר, ויוד אחת שקשורה לשורש, של ירא. נכון? עוד שבויראו הראשון אין יוד שקשורה לשורש, כיוון שזה ראו. דברים פשוטים. ויראו העם להושיע עוד את בני עמון. כאן מתנהלת מלחמה גדולה מאוד. דוד מגיע בה, אני שוב מזכיר, דוד מגיע כאן לא עד הפרט אלא עד החידקל. כן, הוא מגיע עד החידקל, שהרי הוא נלחם כאן גם נגד ארם אשר מעבר לנהר, נכון? ויוצא את ארם אשר מעבר לנהר. כלומר, מה שנקרא ארם נהריים, ארם שבין הפרט לבין החידקל. דוד כאן במכה אחת כובש עד החידקל. זאת הייתה מלחמת עולם. להערכתי השתתפו פה לא פחות מתשעה צבאות, ואני עוד אמנה אותך. כלומר, אנחנו חייבים להוסיף כאן גם את מואב ואת אדום, אנחנו נראה את זה. כן, גם את הצבאות הדרומיים יותר, בני עמון. כלומר, זאת חזית מזרחית ענקית שדוד נלחם נגדה בצפון רמת הגולן. כלפי מה הדברים אמורים? בואו נראה במהירות את... איפה לפתוח? מה? תהילים סמכת. בואו נראה. לא יכול להבטיח, אבל אני חושב. למנצח לדוד מזמור שיר. יקום אלוהים, יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו. כן, כך מתחיל שיר. אתה פה זמרת, אתם לא הכרתם, זה גאולה גיל. כן, זאת ידועה הייתה כשאני הייתי נער, ואחרי מלחמת ששת הימים נכתבו כמובן הרבה מאוד שירים, והשיר שהיא הלחינה וביצעה אותו, שיר יפה, התחיל בפסוק הזה: יקום אלוהים, יפוץ אויביו וינוסו משנאיו מפניו. ועוד כמה פסוקים מהסוג הזה שהיוו את המשך השיר. כן, כן, אבל זה היה אחד מן גם הנה אלוהינו ולא ישן שומר ישראל. כמה פסוקים הלחינה שיר יפה, וטוב שהולחן גם שיר כזה, בין כל השירים על השיון ושירים על הצנחנים וכל השירים על גולני וכל השירים, שהיה גם שיר אחד על הקדוש ברוך. אבל גם כאן זה שירת מלחמה על ניצחון, ולעניות דעתי גם כאן ברמת הגולן. כי אם דוף אשם תנדוף, כי אם אש דונג מפני אש יעבדו רשעים מפני אלוהים, צדיקים יסמכו יעלצו לפני אלוהים, אז יעשו בשמחה. שירו לאלוהים זמרו שמו סולו לרוכב בערבות ביש שמו ואילסון כנב אחי יתומים ודיין הנונות אלוהים במעון קודשו אלוהים מושיב יחידי בית המושיב מוציא עשרים בכושרות החסורים שכנו צחיחה שימו לב אלוהים בצדך לפני עמך בצדך בישימון סלע ארץ רעה שאף שמיים נטפו מפני אלוהים זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל כמובן מאיפה לוקחים הפסוקים? שירת דבורה מה אנחנו מדברים פה? על שירת ניצחון במלחמה וזה סיני שאמרה דבורה על הר תבור בבחינת ספרה וסייפה ירדו כרוכים כלומר כמו שהקדוש ברוך הוא יורד במלחמה כדי לתת את הספר, כדי לתת את התורה, כך הוא יורד גם עם הסייף. ואני מזכיר שגם על הר סיני חז"ל דרשו החורב שירדה חרב לאומות העולם. כלומר, הדברים האלה יורדים ביחד, או מתן תורה או חרב, וכשאומות העולם לא רצו לקבל את התורה, אז כמובן ירד חרב, וזה מה שאנחנו רוצים גם בהר תבור, אנחנו רוצים הקדוש ברוך הוא יורד, הקדוש ברוך הוא מתגלה, רק שם הוא מתגלה לא במתן תורה, אלא מתגלה במלחמה, אבל מלכים רבים ידעו שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה במלחמה, זה צריך להוות גם בסיס לאיזשהו מתן תורה, אנחנו עוד נראה דוגמאות לזה, כן? שאם היה ניצחון במלחמה, אז זה צריך להוות איזשהו בסיס, אני זוכר שהדברים נזרקו מפי, אני לא יודע כמה פעמים, כן? מלחמת ששת הימים, מה היא הייתה? ערב מתן תורה, כן, כאן, כאילו לגיל שער, היקום, אלוהים יפוץ לבוא וסמימו סנמה מפניו, מלחמה נסתמה בבית מסיוון, וארבעה ימים אחר כך, מה היה צריך לשיר? זה סיני, מפני אלוהים ולא ישראל. כן, כלומר, לקבל את התורה בעקבות הדבר הזה. בואו נראה את ההמשך, אנחנו, כיוון שאנחנו נמצאים לקראת סוף השיעור, אז נדלג קצת, פסוק תתוו, בפרס שדי מלאכים בא תשלג בצלמון כלומר כבר אנחנו שומעים פה על השלג הר אלוהים הר בשן הר גבנונים הר בשן למה תרצזו נרים גבנונים הר חמד אלוהים לשבתו אחזו ישכון לנצח הרי את כל הפסוקים האלה על מה חז"ל דורשים על הר סיני נכון אורן הר סיני שנקרא הר אלוהים, זה אנחנו יודעים, היבוא עד הר אלוהים חורבה, אבל למה הוא נקרא הר בשן? שכל מה שישראל אוכלים בשיניהם, זה מחמת מתן תורה, הר גבנונים, שנקים מכל מום כגבינה, אם מישהו אולי רוצה לחפש למסים למאכל גבינה בשבועות, לא בטוח שזה נכון, אבל לעניין שלנו, למה אני אומר את הדרשות האלה שנשמעות דחוקות עד לב השמיים? כן, כל מה שישראל אוכלים בשניהם ונקים מכל מום כגבינה, הרי דרשות שנשמעות דחוקות עד אין קץ. בגלל שמה שחז"ל עושים פה זה מה שהם עושים בהמון מקומות, הם הופכים את הפשט ב-180 מעלות. כלומר, על פי הפשט זה לא שהר סיני נקרא הר בשן, אלא שהר בשן נקרא הר סיני. הר בשן, אני מעריך כאן החרמון, כן? נקרא בשם הר סיני, בשום שלושת הערים, שבאו לריב עם הר סיני הם הכרמל, התבור והחרמון ואנחנו רואים באמת מעין מעמד הר סיני בכרמל אני לא צריך להגיד לכם אצל אליהו וכאן אנחנו שומעים באמת גם על הר בשן שנקרא הר סיני שוב חז"ל הפכו כמו שהפכו בלבנון באדיר יפול כן, מה הפשט בלבנון באדיר יפול? שהמלך הלבנון, מלך הצפון יפול בידי אדיר שזה הקדוש ברוך הוא מה רבי יוחנן, מה רבן יוחנן בן זכאי דורש? הלבנון, בית המקדש, שמלבין לבנותיהם של ישראל, יפול בידי האדיר, בידי מלך הצפון. זכו, לא זכו, אבל היפוכים כאלה יש לנו הרבה, וכאן כמובן הר בשן נקרא הר סיני, ולא צריכים לחפש למה הר סיני נקרא הר בשן. אבל ממילא צודקים חז"ל כשנותנים פה את כל הדרשות על הר סיני, שהרי הכל אותו דבר, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, תגידו לי מהר את הפסוק המקביל. מה? ובנוחו יאמר שובה השם ריבבות אלפי ישראל ריבותיים אלפי שנען נכון? כלומר יש לקדוש ברוך הוא שני צבאות מקבילים צבא ישראל שזה ריבבות אלפי וצבא מלאכים שזה ריבבות אלפי ושני הצבאות עומדים וכאן ממש צבא השם נלחם לישראל באותה מלחמה בהר בשן, ולכן נדמה לי שזאת המלחמה בחילם. מין דברים כאלה כמו מעמד הר סיני יכולים לאמר רק על מלחמה בעוצמה כזאת, מה גם שהמלחמה הזאת באמת הייתה בצפון רמת הגולן. כן, וזה מתאים לנו לכל יסודות הר בשן שנאמרים כאן, ועלית על המרום שביד השבי, כן, שבפשט עלית על המרום, עלית שם עד מרום הגולן ולקחת בשבי 700 מרכבות. מה דרשו חז"ל עלית על המרום שביד השבי? משה רבנו שעלה ולקח את התורה, אבל שוב הכל הולך בקביל, כן, כלומר זה דרשה ממש מקבילה, הכל זה הולך במקביל, לקחת בתורה בדם, פסורים לשכון יהיה אלוהים, ברוך הוא יום 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 ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, נכון? הנשים שעומדות ושרות את השיר ומתופפות בתופים וכולי, והדברים עוד ארוכים, שהכל זה העניין לפנינו.
נכון, אבל זה לא אפשרי, אם אני
אעשה אלא
אלא זה לא קשור אליי.